שלום וברכה רעים ואהובים, יום שני בשבת, פרשת חוקת התורה עדיין עוסקת בשני בסיפור פרשת פרה אדומה ובחציה של קריאת שני, מתחיל פרק כף, והוא כבר מתחיל בשנת ה-40 במדבר, בהגיע העם לקדש, שם מתה מרים, שם מסתלקת הבאר, לזה ניכנס בעזרת השם מחר. אבל המיקום הזה שבו עוסקת פרה אדומה הטריד אותנו אתמול, השארנו שאלה פתוחה למי שזוכרים, הקדרנו אותה לשיעורי בית, השאלה הייתה פשוטה. פרה אדומה היא הפרשה שמתארת אם כן את הטהרה מהמוות מאבי אבות הטומאה. את מצוות פרה אדומה לא קיבלנו עכשיו, אחרי פרשת קורח, ובוודאי לא בשנה ה-40, אבל גם לא אחרי פרשת קורח, קיבלנו את מצוות פרה אדומה בהקמת המשכן, כי כדי להיכנס למשכן היינו צריכים להיות טהורים מטומאת מת. כך שהיא הופיעה כבר בניסן, שנה אחרי היציאה ממצרים, פחות משנה. מדוע מתעכבת התורה עם פרשת פרה אדומה במקום הזה, שאין בו שום קשר בכלל? הרי אם אתה רוצה לצרף את זה לקורבנות, כתוב את זה בויקרא, אם אתה רוצה להביא את זה בזמן של הקמת המשכן, ספר את זה בהקמת המשכן, אבל מה זה עושה פה במוצאי פרשת קורח? רש"י בהמשך מספר איך זה קשור למיטתה של מרים מבחינה רעיונית. זה יפה, אבל אנחנו שואלים מדוע זה מופיע אחרי פרשת קורח. זו שאלה קשה מאוד, ואיך אמרנו אתמול, אולי השאלה הקשה לא פחות היא, ואיפה רש"י, למה הוא לא שואל את זה? רש"י שתמיד מספר לנו איך כל פרשה סמוכה לפרשה הקודמת, ומדוע באה פרשת המרגלים אחרי פרשת מרים, ומדוע באה פרשת העלאת הנרות אחרי פרשת הנשיאים, רש"י פתאום בדיממת הלכות לא עונה לנו. אמרנו, הרחבנו בזה, אני רוצה הפעם ממש לתמצת נקודה אחת, ונקודה פלאית. אולי הדבר המהותי ביותר שהאדם המודרני לא פחות מהאדם שהיה חי לפני הרבה מאוד שנים, שהאדם מפחד ממנו, הוא המוות. המוות הוא יראת האדם הכללית, הוא הפחד הגדול ביותר. זה הדבר הבלתי שואל אותך מתי להופיע. הוא מגיע פתאום, עלה המוות בחלוננו, אתה לא יודע איך להתמודד מולו. יש לי תחושה שככל שהעולם המודרני הגיע למדרגות באמת מדהימות, נישאות של היכולת לנצח את המוות מבחינה מדעית, רפואית, באותה מידה אנחנו לא ניצחנו, ואפילו לא במילימטר, את הפחד מהמוות, את יראת המוות, או בעומק, את האמונה שאפשר לנצח באמת את המוות. אני רוצה להסביר את זה. פרשת קורח היא פרשה שאם יש מילה אחת שמרכזת אותה, היא מוות. ועם שתי מילים, היא פחד מוות. אני אסביר. האדמה פותחת את פיה ובולעת את קורח ואת כל היקום. העם זועק, אתם המיתם את עם השם. האש יוצאת מן השמיים ואוכלת את מקריבי הקטורת. אחר כך מתחילה מגפה נוראית ומחלה בעם, והקדוש ברוך הוא אומר למשה, הרומו מתוך הידה ואכלה אותם כרגע. אנחנו זוכרים את חטא העגל, זוכרים את חטא המרגלים, זוכרים את השיחות הגדולות על הרף ממני והשמידם, אבל לא מעין להגיד בכל רם, בחטא העגל היו 3,000 הרוגים. זה לא רע. בחטא המרגלים מיידית, לא בעוד 40 שנה, לא בעוד שנה, בחטא המרגלים מיידית, עוד לא היו הרוגים. 10 המרגלים. פה 14,700 איש מתים במגפה אחרי הבליעה של האדמה, אחרי מקריבי הקטורת, וזה מביא את העם לזעוק, האם תמנו לגבוה? הן עבדנו, כולנו עבדנו. לאן ללכת? לא לשמוע בקול השם מתים, כל הקרב הקרב אל השם עוד יותר מת, האם תמנו לגבוה? זה היה השלב, אם אתם זוכרים, שבו משה שלח את אהרון, דיברנו על זה, שלח את אהרון, אהרון עצר את מלאך המוות וגילה לו איך שלוחו של משה יכול לגבור על מלאך המוות שהוא שלוחו של מקום. ההמשך של זה, וזה מדהים, היה פרשת המטות. שם בפרשת המטות פתאום פרח מתהו של אהרון. זו פרשה מופלאה. זו פרשה שמתארת בעומק שלה. איך אומר המשורר, מטתי יורי? איך גם מה שנראה לך מת לגמרי? איך מה שנראה לך חסר שום סיכוי לחיים? גם הוא יכול לפרוח כאשר אתה דבוק במשה, כאשר אתה דבוק בתורת משה ובתורת השם. פרשת קורח שמשדרת כלפי חוץ בחדשות המגולות שלה את המוות בנוראיותו, משדרת מתחת לפני השטח את התקווה הגדולה, את הידיעה שהאדם יכול לנצח את מלאך המוות. מלאך המוות שמסר את אותו הרז שבו הוא הראה למשה איך עם הקטורת אפשר לעצור את המוות, נאלץ לעמוד בפני לא משה אלא בפני אהרון שלוחו של משה ולקיים את ציוויו הקודם לציוויו של הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שאנחנו נמשה את העולם הזה מהמוות שלו. המוות הוא המחלה של העולם. המוות הוא מה שלא מאפשר לנו להאמין בתשובה וגם לא באמת בגאולה. בוודאי לא באמת בתחיית המתים. רק אחרי פרשת קורח, אחרי הפרשה שבה התגלה שאהרון לא משה, אהרון שלוחו של משה, הדבוק במשה, יכול לעמוד אל מול, מול מלאך המוות ולהגיד לו, לא מפחד ממך, את פחד המוות ניצחתי. רק אחר כך באה פרשת חוקת, וכולם זוכרים שהיא פותחת בעניין של פרה אדומה ושאף אחד לא יודע את הטעמים, אבל תשמעו טוב איך היא פותחת. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור. ועכשיו הפסוק הבא, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום. אז אתה מדבר אל משה, אז נשמע הבאת את אהרון. אתה בכלל לא מדבר על אהרון בהמשך, אתה אומר הוא נצטם אותה אל אלעזר הכהן והוציא אותה. למה הבאת את אהרון? וידבר השם אל משה ואל אהרון, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אליך, לעולם היא נקראת על שמך, פרה שעשה משה במדבר, רק לך גיליתי את סוד פרה אדומה בעומק, רק לך גיליתי את הכוח להיטהר מהמוות. אז למה קראתי גם לאהרון? כדי שתלמדו שיש כללים, יש מסכת פרה אדומה, יש רמב״ם פרה אדומה, יש כלים שכשאתה דבוק בהם ובמשה אמת ובתורתו אמת, אתה יכול לעלות למקום שבו לא מפחדים מהמוות. איך תאר רשי בפרשת קורח, כשעצר אהרון את מלאך המוות, ומלאך המוות אמר לו, הלכתי לעשות שליחותי, אני שלוחו של מקום, אתה שלוחו של משה. איך ענה לו אהרון? בואי מי אל פתח אוהל מועד. שם נמצאים משה והקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ומשה שם. בואי מי הושאל. רק אשר יש אהרון, שלוחו של משה, חסיד אמיתי של משה, שיודע שכשמשה נמצא שם, הוא יודע שמשה הוא עם הקדוש ברוך הוא. אין משה אומר כלום מליבו, בוא אל פתח אוהל מועד. בפתח אוהל מועד נמצאים הקדוש ברוך הוא ומשה. בפתח אוהל מועד יכולים להיות כולם, גם הטמאים יכולים להיות בפתח אוהל מועד, זה מבחוץ. אבל שם בצד הזה שמפתח אוהל מועד משה מכניס את הצד פנימה לתוך אוהל מועד, שם נמצא הקדוש ברוך הוא ומשה. שם אין מה לפחד יותר מהמוות, שם אפשר להידבק במים חיים אל כלי, בתורת חיים, במשה אמת, ולמשות את עצמך ולמשות איתך את העולם כולו מתאומת המוות. זה גבלת. אתם מבינים למה באה פרשת פרה אדומה אחרי קורח? עכשיו אפשר להיכנס לשנה ה-40 ולהתמודדויות של החלק האחרון של ספר במדבר. אם זה נמשיך בעזרת השם מחר, אז להתראות מחר. כל טוב.